תהילה ונשמחה בו. בשיעור שהיום נתתי, אחד התלמידים אמר, אנחנו לא היינו באותם ימים, אנחנו לא יודעים לחוות את הגודל של של הימים האלה, של ימי מלחמת ששת הימים, ימי הניסים והנפלאות הגדולים שאנחנו זכינו להם. כבר אמר רב חיים ורב אביו, ערב המלחמה היו שלושה שבועות של מתח, של התכוננות לקראת המלחמה, שמא תהיה מלחמה, והכל התפללו שהמלחמה לא תפרוץ, מהחשש הגדול שהמלחמה תגבה עשרות אלפים של הרוגים, והכאב יהיה איום ונורא. הצבאות המצרים מבחינת כמות הנשק שלהם ואיכות הנשק שלהם היו גדולים בהרבה מישראל, ביחד עם סוריה ויחד עם ירדן על אחת כמה וכמה. וזה לא רק היה בישראל, כל העולם עמד ממתין מתוך מחשבה שהנה הולכת להיות כליה על ישראל. חלק אולי לא הצטערו על זה, לא אמרו אף אחד כך, אבל היה להם אולי ציפיות כאלה, חלק אולי דאגו, אבל כל העולם עמד באותו התחושה שעומדת לקרוא כאן איזו מלחמה גדולה מאוד של הצבאות של מצרים וירדן וסוריה מול ישראל, וזה יהיה מלחמה שיכולה לשנות את כל פני המזרח התיכון, וישראל היא בסכנת כליה. ותוך שלושה ימים, תוך שישה ימים, מתהפך הכל. מדינת ישראל הייתה מדינה קטנה בתוך הגבולות של הקו הירוק. ירושלים הייתה חצויה, אתם לא יודעים מה זה, הייתה חצויה. החומה חוצה את ירושלים, חלק החומה של העיר העתיקה, חלק אחר כך קירות שמבדילים בין ירושלים המזרחית לירושלים המערבית. כשרצינו לראות את הר הבית, פעם הרב נוסן לקח אותנו לחג השבועות, אחרי התפילה עלינו מעל בניין במאה שערים שהיה יחסית גבוה, ורב נוסן אמר, הראה לנו, הנה אתם רואים שם את הכיפה, שם זה הר הבית. הוא הראה לנו ואנחנו קלטנו שם בתוך כל הבתים שם, למה הוא מראה לנו, עוד פעם הסתכלנו, עוד פעם הסתכלנו, ראינו הכיפה. ובבת אחת, בבת אחת פתאום מדינת ישראל נבחה מדינה קטנה, חלשה, וגם כמו שסיפר הרב אביו, שהייתה מין עברה כזאת שהמדינה שעכשיו זה הרבה יורדים, מצב כזה של ירידה כזה, ירידת מצב הרוח, אדישות, ופתאום מדינת ישראל נהייתה מעצמה, לא הצליחה לנצח, פתאום נמצא כמו מעצמה. כל העולם כולו היה, עמד משתאה. לא רק אנחנו, העם היהודי, כל העולם כולו לא ידע איך להגיב, אלה שקיבלו אחרת שיהיה. כל העולם כולו. זה היה כל כך מפתיע באופן שאי אפשר היה בכלל לחלום על כל כזה גודל. וכמובן אנחנו בתוכנו חשנו את הגודל הזה, כולם. כל חלקי ישראל. רציתי לפתוח בדברים היום מתוך הלימוד של פרשת השבוע. אז אנחנו פרשת המדבר, שם מסופר על מניין בני ישראל, מפרטים. אחרי שגמרו לפרט את מניין בני ישראל, אז בא עוד חזרה. עכשיו מסדרים אותם לפי דגליהם. מי יהיה בצד מזרח, מי יהיה בצד דרום, מי יהיה מערב, מי יהיה צפון. ועוד פעם התורה מפרטת יהודה, כמה ליציבותם, ויששכר, וזבולון, צד המזרח, וכן הלאה. עוד פעם חוזרת, לא היה צריך לחזור על הכל עוד פעם. למה התורה חוזרת על זה? כי זה מאוד מאוד חשוב, אתם יודעים מה, יצאים ממצרים, עכשיו נמנים. עכשיו יצאנו ממצרים, עכשיו נמנים כל אחד ואחד. זה שעת גאולה כזאת, זה דבר נפלא כזאת, כזה שמוכרחים לספר, וגם אחר כך עוד פעם לספר את זה, אלה יהיו כך, איך הם ילכו בדיוק, מי ילך כאן, מי ילך כאן, יכולנו לעשות את החשבון לבד, אבל זה נורא נחמד לספר את זה עוד פעם, כי זה אירוע כל כך חשוב, עכשיו אנחנו יוצאים לדרך, הפירוט. אז זה עורר אותי לרצות לפרט קצת את הטובות הגדולות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, שהן ידועות, אבל צריכים לחזור עליהן. 150 יישובים נבנו ביהודה ושומרון מאז ששת הימים. כל יישוב יישוב צריך להזכיר אותו, כל יישוב זה מופת חדש, מופת מיוחד במינו. נתחיל מיישובי השומרון. איתמר. אלו
פעמים.
אתה יכול לסמן שמה. איתמר, 1,000 תושבים. זה משהו. אלון מורה, 1,700. אני מאגן את זה, כמו שבתורה. ברוכים, ברכה. 2,200 תושבים, יצהר 1,400, מגדלים 200-300, שבי שומרון קרוב ל-1,000, אבני חפץ 1,800, יקיר 1,900, כל יישוב, אתם יודעים כמה זה מאמץ להקים את היישוב? זה כל מי שהקים, היה שותף להקמת יישוב יודע שזה מאמץ גדול מאוד. כפר תפוח 1,000 תושבים, רחלים 500, מעלה שומרון 1,000, נופין 700, צליל, עמנואל 3,800, עיניו 800, צופים 2,000, קדומים 4,500, קרני שומרון 7,500, חיננית 1,200. אמר ממש שכל דבר צריך להודות לריבונו של עולם. כל מקום, אתם מסתכלים עכשיו מהמפה, אתם רואים איך השומרון, בו יישובים שובים, ממלא את שטח השומרון. חרמש, מבודותן, ריחן, שקד, רבבה, 2,000, אורנית, 9,000, אלפי מנשה, 8,000, אלקנה, 3,000, קרוב ל-4,000, אריאל, קרוב ל-20,000, ברקן, 1,800, עלי זהב, 1,600, ארץ אפרים, 1,800, גדואל, 1,700, קריית נטפים, 700, שערי תקווה, 5,500. זה כל אדם לאדם, מונים לפקודותיהם, אחד אחר אחרי השני. ואנחנו עוברים לבנימין. בסך הכל בבנימין יש, יחד עם כל היישובים, 72,000 תושבים. בתל 6,000. צריך למנות אותם לשמותם בעצם. בית אריה 4,900, בית חורון, 200, בנימין, אדר, כן? 5,000, 200, גבעון החדשה, 1,300, גבעת זאב, 17,000, דולב, 1,300, הרדב, 4,000, חרמיש, חרמיש זה נווה צוף, 1,200, תלמון, 4,000, כוכב השחר, 2,000, כוכב יעקב, 7,600, כפר רוענים, 2,400, מבוחורון, 2,300, מעלה הלבונה, 600, מעלה מכמס, 1,600, נחליאל, 700, נילי, 1,500, נעלה, 1,400, עופרה, 3,300, התרת, 600, אלמון, 1,300, פסגות, 2,000, תחיות כפיים לכבוד הרב. רימונים, 600, שילור, 3,500, אלי, 3,900, חשמונאים, 3,000, מודיעין עילית, 65,000, מתתיהו, 700, מימודיעין, 3,000, מעלה אדומים, 40,000, כפר אדומים, 4,000, מצפה יריחו, 2,000, קידר, לא הבאתי כאן, הייתי צריך להביא כאן את השכונות הירושלמיות, שזה גם כן משהו, כשאני, אני לא מרגיש עם את זה, אבל כשאני מסתובב שם, זה נראה לי הכל חדש, כן, היינו יכולים ללכת עד סנהדריה. מסנהדריה אי אפשר להתקדם. מה יש לנו כאן בקעת הירדן? בסך הכל בכל יישובי בקעת הירדן דווקא שם יישובים קטנים. אבל מחולה 500, ועל אפרים 1,600.
ראש הבקעה.
ראש הבקעה, לא כתוב, איך כותבים את זה? כמה חמיש... עשרה?
שלוש משפחות.
27 יישובים.
שדמות מחולה שיש לי. יפה. וכמובן, אחר כך אנחנו הולכים לדרום. רבותינו של הדרום. אזור גוש עציון, 23,000 אנשים. עלות שבות 3,000, אלעזר 2,600, אפרת 9,000, עתיין 1,300, ארגילו 1,500, כפר עציון 700, 800 קרוב ל-800, מגדל עוז, נווה דניאל, ראש טורים, מעלה עמוס, נוקדים, תקוע, ספר, עוד 6,500, אחר כך דרום הר חברון. גם כאן יש כ-15 יישובים. כל יישוב ויישוב זה פסיעתא דשמיא מיוחדת. עבדו על זה, התאמצו על זה ועמלו על זה, כי ארץ ישראל נקנית בעמל, נקנית בייסורים, נקנית עם מאמצים גדולים, ייסורים גדולים וייסורים קטנים. אם אנחנו רואים את כל המפות האלה, אנחנו מבינים את הגודל של הימים האלה שמתוכם אנחנו בססנו עכשיו בכל המקומות האלה, כל הדיונים על לחלק את הארץ, זה, כולם יודעים שזה לא רלוונטי, זה הכל קשקושים, אין לזה שום מציאות לאור העובדה הזאת שבכל המקומות, בכל הארץ יש יישובים, בכל יהודה ושומרון יש יישובים. טוב, עכשיו אני רוצה להגיד את התחושות שהיו לחלקי ישראל באותם הימים. עיתון דבר, אתם שמעתם על עיתון דבר?
דבר.
לא שמעתי שום דבר. זה היה עיתון של מה שמפלגת העבודה החליפה כמה שמות במשך הזמן. זה היה מפאי. אולי הרב אביו זוכר את כל השמות.
הגחמה.
העיקר זה שקוראים להם...
מחליף צבעים.
מפלגת מפלגת אמת.
פעם יעתה אמת כאן.
המערב.
אז בכל אופן, העורכת של העיתון הזה, מה היא כתבה באותם הימים? יום, קראו לה חנה זמר. היא כתבה, אתמול קיבלו פסוקי התהילים והתפילה משמעות חיים. יום אתמול ייחרט בלב כל יהודי באשר הוא, כיום שבו נתמלאה תקוות בת אלפיים, קיווה לציון גואל. עוצמת הרגשות שעורר מאורע היסטורי זה בלב כל יהודי הוא מקור כוח ששום גורם בעולם ואף אדיר ביותר אינו יכול לזלזל בו. העם חזר לבירתו והבירה חזרה לעמה והם לא ייפרדו לעולם. אחרי יומיים היא כתבה, המציאות החלומית ביותר היא כיבושה מחדש של ירושלים העתיקה. זר לא יבין את זאת. מי שאין בדמו אלפיים שנות כיסופים, מי שלא ינק אותם ממחלב אמו, ולא ירש אותם מדורי דורות, לא ישיג זאת. אלפיים שנה, 80 דורות, בכל פזורות הגלות, בין 70 אומות ולשון, פנו היהודים למזרח שחרית, מנחה ערבית. היא לא הייתה מהפלים שלוש תפילות. אלפיים שנה לא תשתשו את זיכרון הלאומי. אלפיים שנה קראנו פסוקים ומלמלנו תפילות. מדברת בשם אלה שמלמלו תפילות. על אודות ירושלים עיר הקודש, בירת הנצח, משוש כל הארץ. ולפתע כל הפסוקים האלה קמים לתחייה לעינינו. גם עיתון הארץ, אתם מכירים אותו? כתב, צהלי ורוני יושב בציון. אין... אתה לא נתת לי את החלק השני של הארץ. היה שם עוד דברים. אין מילים לבטא את הרגשות המסירות. בשעה זו העיר העתיקה של ירושלים היא שלנו. שערי הפתוחים, הכותל המערבי שוב לא יעמוד, עזוב ושומם וכו'. פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. אשתו מספרת. אלמנתו. הוא הלך לשם מיד לראות את העיר, הוא היה הולך לשם ביום ובלילה שוב ושוב. נרגש עד דמעות, כמו ילד קטן. מכך שהעיר עתיקה בידינו. קיבוץ דגניה. זה הערש לידתה של התנועה הקיבוצית. הוא פרסם בדבר. מודעה. ירושלים, לב ישראל ובירת ישראל, כשם שזכינו בגולתך, כך נזכה בבניינך, בהודך וקדושתך. אשרי העם שככה בו. בחיר מפם, יעקב חזר, הוא אומר, אינני דתי, אך לא אתבייש בעומדי ליד הכותל המערבי, יהיו עיניי רטובות מאוד. אברהם יפה, שהוא אלוף, מפקד אוגדת המילואים של החמה במרכז סיני, אז הוא אומר, אני מוכרח לומר לכם שלאחר מלחמת ששת הימים התהלכתי בהרגשה שמה שקרה כאן הוא למעלה מן ההסבר השכלי הריאלי, מעבר להסברים הרגילים, למשל ירושלים המאוחדת. אילו שמע אז חוסיין בקול של ממשלת ישראל ולא נכנס למלחמה, ירושלים השלמה לא הייתה שלנו היום. פה קרה מה שקרה לפני אלפי שנים, ויכבד אלוהים את לב פרעה. בני ישראל רצו לצאת רק שלושה ימים לעבוד את אלוהים, ופרעה סירב. ובסוף הוא הוקע והם עזבו את מצרים לצמיתות. גם פרעה הערבי בימינו סירב. נכון, אפשר להסביר הרבה מאוד איזה דברים באמצעות מושגים של כוח, של עוצמה, אבל לא ראיתם את החיילים של האוגדה שלי, השריונאים, אנשי המילואים, איך הם הלכו דרך החולות, ודרך בירטמדה, ודרך בירחסנה, שם בסיני, ודרך כל המכשולים, אז אתם הייתם מגיעים למסקנה שרוח אלוהים אחזה בהם, רוח אלוהים. פרופסור יהושע השל, קונסרבטיבי, בכיר הקהילה הקונסרבטיבית האמריקאית, הוא אומר, בימים המופלאים שעברו עלינו, נפתחו ארובות השמיים. פתאום, פתע פתאום התורה, הנבואה, המסורת, קמו לתחייה. התנ"ך חי וקיים, הולך ונכתב, הולך ונמשך, כאילו נביאי ישראל עמדו מקבריהם ומטיילים בחוצות ירושלים, אשרי העם שככה. זה רק מקצת. יש בתקופה הגדולה של הרב קשר, יש הרחבה גדולה מאוד של ביטויים. בר לב אמר, בחתונה של אמו, הוא אומר, לא ירדו לי דמעות. ואף פעם לא היה שום איזה אירוע שקרה, גרם לי לבכות. וכשאני באתי לכותל המערבי, זרגו עיניי דמעות ולא יכולתי לעצור אותה. יש כאן איזה עוד קוריוז. יהודי תימני, עטוף בתליתו ושופר גדול מסולסל בידו, וזה כבר כשנתנו להתקרב לעיר העתיקה, והוא תוקע, הוא מריע, צוחק ובוכה. אומר לו, קראו לו השוטרים, חכה רגע, יש פה צפיפות, תעמוד, חכה רגע. אז הוא אומר, חיכיתי לזה כל כך הרבה זמן, לא אוכל לחכות אפילו רגע. רבותיי, בעצם לא היו שום ניסים גלויים בכל המלחמה הזאת, לא היה אף נס אחד גלוי. הכל היו מקרים. לא היה אף נס גלוי, לא הופיע פה איזה משהו מן השמיים שמישהו ראה, ריבונו של עולם מוליך את הצבא שלנו. ואף על פי כן, אנשים אמרו שזה לא היה טבעי, שזה היה ניסים. אבל לא היה ניסים. לא היה ניסים, באמת לא היה ניסים. זה הצליח מאוד מאוד. המטוסים טסו, פגעו פגיעות ישירות, חזרו ולא הצליחו לפגוע בהם. הכל היה בדרך הטבע. לא היה שום דבר חריג מהטבע. וכולם אמרו שזה ניסים, על סמך מה? היה צונאמי לפני כמה שנים במזרח הרחוק. אף אחד לא אמר שזה ניסים. אף אחד לא אמר שזה ניסים. זה היה משהו, לא דבר מקובל. זה היה פעם, אני לא זוכר, כל חיי היה צונאמי אחד. כן, במשך הערך. עשרות שנים שאני חי, לא שמעתי על עוד צונאמי אחד, חוץ מזה שהיה שם גדול כזה ועצום באופן שלא היה. אף אחד לא שמעתי שאמרו שזה נס. ועוד כל פעם יש כל מיני אירועים, שיטפונות שם באמריקה, ערים שלמות נשטפות, ערי געש נופלים. אף אחד לא אומר שקרה כאן איזה נס. משום מה פה כולם הרגישו, אנשים שלא מאמינים, אנשים רחוקים מאמונה, אמרו פה היה את התערבות שמיים, הקדוש ברוך הוא פה היה בפנים. זאת אומרת, אני מבונן בדבר הזה, זאת אומרת שבעצם אנחנו כאן יכולים ללמוד איזה לימוד מאוד מאוד גדול. ראו שהטבע מישהו מנהל אותו. לא היה ניסים, אבל ראו שמישהו עושה כאן סדר. מישהו עשה פה סדר בטבע. פעם מישהו התערב בסדרים וכיוון את הדברים ככה וככה וככה, בצירוף של נוראות, כל כך הרבה צירופים שהם חריגים, כן? אבל זה יכול לקרות. אבל העיניים, הנס היה בראייה. הנס היה לא במציאות. המציאות, היא הייתה טבעית, אבל אנשים ראו שהמציאות הטבעית היא לא טבעית. המציאות הטבעית היא מונהגת. יש מנהיג לבירה. זה מה שראו. ראו שיש מישהו שמכוון את הטבע, שמפחיד את הערבים, שפתאום נעשה מעצורים, מנסים לראות ולא פוגעים, ואנחנו כל עירייה כן פוגעת. הכל, ראו שיש מישהו מכוון את הטבע. זאת אומרת, זה סדר, יש כאן איזה לימוד גדול מאוד. לא ניסים, אני לא יודע, אולי אילו זה היה קורה, זאת אומרת, אני רוצה להגיד, אני חשבתי בליבי למפרע, אם עשרת המכות במצרים, זה לא היה קשור עם ישראל. פתאום יש שם, קרה משהו, הים, פתאום אני לא יודע, נהיה אדום. וכמובן שכשהים נהיה אדום, אז מתרבים שם הצפרדים, ואחר כך נהיה צפרדים. ומצפרדים גם נהיים קינים, כמובן. וזה היה, זה התפתח מכל זה, מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה, ואסון טבע, אסון טבע. לא נס. מתי אתה קורא לזה נס? מתי שיש נפקמינה לדינה. מתי שיש נפקמינה. אם כל האסונות הטבע האלה גרמו שפתאום ישראל יוצאים ממצרים, אז זה ככה. היה לזה איזה סיבה, היה פה איזה סיבה, אתה רואה מה רואה את הסיבה. אם כל אירועים כאלה שהם חריגים, הם מתפרשים כשאנחנו רואים שיש כאן איזה משהו מכוון. וגם כאן, ראו כולם, עם ישראל, עומד מול המצרים, עומד מכל הגויים. וכל כך מצליח. זה ריבונו של עולם. זה לא יכול להיות אחר. זה יש מישהו מלמעלה שמסדר את זה. זה לא יכול להיות אחר. אם שם תהיינה שתי מלחמות בין שני גופים אחרים, לא יודע אם נגיד את זה. תגידו לו שזה הלך להם. הלך להם כלל. כשיש תוצאות, רואים, קרה פה משהו מעם ישראל. זה נס. אנחנו מאז נמצאים בתקופה גדולה. בתקופה, זה לא רק כותרת של ספר. אנחנו נמצאים בתקופה גדולה. ששת הימים האלה עשו שינוי בעם ישראל. הרימו את כל עם ישראל. שינוי, אנחנו דיברנו על היישובים שקמו. אנחנו כמובן, מאז נהיה גם מהפכה רוחנית. הקיבוצים, החילונים, התחילו לבוא לבקר בכותל. הילדים רצו להניח תפילים. המלכים אמרו להם, מה, אתם השתגעתם? ופתאום, ולא יכלו לעמוד בלחץ. והתחילו להיות תופעות של ילדים מבקשים להניח תפילים, שחינכו אותם שזה שטויות, שזה ישן, שזה לא שייך. לא רק לא דיברו איתם על זה, אלא אמרו שזה פסה, זה לא שייך לדור שלנו. ופתאום מתעוררות, הכותל מחזיר בתשובה. אנחנו אומרים, זכינו הקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא קדוש ברוך הוא נתן לנו. החיילים באו, נלחמו, כבשו. מה קדוש ברוך הוא? קדוש ברוך הוא, לא ראינו אותו. ראינו, הכל היה בידי אדם. לא היה שום דבר כאן, איזה כוח, אני יודע, שבלתי טבעי. הכל היה בידי אדם. ואנחנו רואים, מונו שם עשה את זה. אנחנו רואים שהכותל, הוא מושך אנשים. הכותל יכול למשוך אנשים, תגידו. הכותל יכול להשפיע על אנשים לעצור בתשובה, לעורר אותם בתשובה. זה יכול להיות דבר כזה, אבל זה ככה זה קורה. אז מה המשמעות של זה? איך יכול להיות אנשים באים לכותל וזה מעורר אותם לשוב בתשובה? ואפילו גוי יכול לבוא לשים שם פתק. גוי גדול. רואים שאנחנו... לטבע יש עומק. האבנים, הם אוהבים, הם אוהבים לדבר, זה עובדה. הם מדברים אבל בלי מילים. אין עומר ואין דברים, אבל הם מדברים. כן? יום ליום יביא העומר, ולילה ללילה חברה. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולה. גם האבנים הללו, הם מדברות. מדברות. אבל לא שומעים את הקולות. אבל הן מדברות אל האנשים. ואנשים באים לכותל, והם שומעים. שומעים את רחשי העומק של האמונה, והם נמשכים. ארץ ישראל, ארץ קדש. אנחנו נמצאים בתקופה גדולה, הרבה. וזה אומר שאנחנו גם כן צריכים להיות גדולים. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לגודל התקופה. לא יכולים להישאר מאחוריה. אנחנו חייבים להגדיל את ההסתכלות שלנו, להיות, לשאב אל הגודל הזה של הימים, של הימים האלה, של התקופה הזו. להיות אנשים גדולים. להתהלך בגודל הזה ולרומם, להתרומם ולרומם. אנחנו צריכים, עם ישראל עכשיו נקרא כולו בעצם, כמו כלשונו של הרב, שהמציאות קוראת לו, קוראת לו להתעורר, לקום, להתנער, להיות עם לדוגמה של כל העולם, לרומם את כל העולם כולו. זה עניינה של הגאולה הזאת. גאולה האחרונה שעניינה להרים לא רק את ישראל, אלא את כל העולם כולו. לקרב לריבונו של עולם. גאולה שלמה. ואיך אנחנו עושים את זה? איך האנשים יימשכו, איך העולם כולו יימשך? כשהוא יראה שעם ישראל, הוא נעשה עם כזה לדוגמה, עם ערכי, מוסרי מאוד, טוב מאוד, שמח מאוד, מושר מאוד, שלם. עם שכל מי שמסתכל, רואה הצלחה בכל המובנים, אבל הצלחה של קדושה, הצלחה של רוממות, שמתפתחת כמובן גם להצלחה כלכלית והצלחה בכל המובנים. אבל ראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא לך, ויראו ממך. הם רואים את הגודל הזה, והם יראים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להתחיל את הדרך הזה. אנחנו צריכים להיות חבורה, שהיא כזאת לדוגמה, שכל רואים יכירו, ויגידו זרע שמן, ויהיו לדוגמה אנשים עם מידות טובות, עם בריאות, עם שמחה, עם דבקות, עם רוממות, עם קדושה. קדושה שרואים שנמשכים אחריה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה התקופה שלנו. אי אפשר אחרת. הקדוש ברוך הוא מצפה, הקדוש ברוך הוא קורא. התקופה הזאת קורית אלינו. 50 שנה עברו, התבססנו, התחזקנו, ועכשיו אנחנו צריכים פרק חדש, פרק של המשך הגאולה. וזה מוטל עלינו. אנחנו לא יכולים לחכות שהקדוש ברוך הוא יביא את זה, אנחנו צריכים להשתתף איתו. זה מוטל עלינו. זה המסר של הימים האלה. הימים הגדולים, המסר מהם להיות גדולים. להיות ענקים, להיות קדושים, להיות צדיקים, להיות גיבורים, להיות חסידים, להיות יסודיים, להיות מלכותיים. חזק ונתחזק.